דיברנו על מעין חזרה ושאלות, אז אני אחזור לדברים. אם אתם מגישים צורך לשאול, תשאלו.
תוך אחר
אל תתביישו לשאול, בסדר? אז ככה, הנושא שלנו בעיקרון, זה עת והב, נכון? הסוגיה של הרב. בסוגיה שמה יש כמה נושאים שאני רוצה להבליט אותם. הנושא הראשון זה הביטוי ארון אלוקים, התורה סגורה. בסדר? נושא אחד. נושא שני זה שהוא מדבר על אהבה, אהבה מבוהלת, סוף אהבה מתחילתה, כן, ותאחל פגע, נכון? אז זה ביטוי נוסף. הביטוי ראשון, אז ראשון זה התורה סגורה, ארון אלוהים על תורה סגורה. השני זה תאחל פגע. והשלישי זה כל הדוגמאות שהרב מביא בסוף, שבעצם רומזים לנו על כל המושג שנקרא צרת, כל איך שהרב מסביר אותה. כן? אז מה זה הנקודה? הנקודה היא שיש פה, נגיד על דוד המלך, אז בת שבע הייתה מיועדת לו, נכון? אז יש משהו שהוא אמיתי והוא נכון, אבל הוא לא נעשה בצורה נכונה, אולי לא בזמן הנכון, כי התנאים לא היו בשלים בצורה אמיתית להתממש, נכון? ולכן קרה כל מה שקרה. גם הדוגמה של משה ושל גם הדוגמה של משה ושל מרים, אז גם כן משה לא האמין בעם ישראל. אז כשמשה לא האמין בעם ישראל, בעצם זה קשור למושג באר. קשור למושג באר, ומשה קשור, הוא ודאי היה קשור לזה, כן? אבל הוא כבר ראה את הסנה. הסנה קשור לבאר גם כן. ובכל זאת הוא פגש את זה בצורה לא בריאה, נכון? ולכן הוא נשא מצורה. גם מרים, שוודאי שהיא הייתה קשורה אהבה מאוד, והייתה קשורה מאוד לאהרון, אלא למור, למשה, היא כאילו לא הבינה אותו, נכון? לא הבינה את המושג הזה כמו שצריך. כלומר, מה שחשוב להראות זה שיש פה דבר שקורה, והדבר הזה שקורה במהותו הוא דבר חיובי. במהותו הוא דבר חיובי, וכשהוא נעשה בצורה לא נכונה, אז קורה שאנשים נעשים בצורעים, נכון? הם מוכרים את זה בצורה של חוסר בשילות, של הפגע. אז אני נפח, גם הבאר וגם הארון, הבאר זה מה שמשה הסתבך בו, ומרים הסתבכה במושג התורה, נכון, אספקלה הרי מהירה מול אספקלה הרי שלא מהירה. בכל כבר יש פה משהו שהוא בנוי על חיוב ולא על שלילה, נכון? אז לא בגלל שחסר להם הם מסוכנים, אלא בגלל שיש להם וזה לא בשל. יכול שגם קשור לכל הנושא של של המוקשים שאני מדבר עליהם, נכון? המוקשים שאומות העולם שמים, אז זה לכאורה אולי כן מעיד על חיסרון, לא? כאילו הם נפלו לרשת של שאומות העולם פרסו להם. נכון? אבל יכול להיות שגם את אומות העולם אני יכול להסביר בצורה אחרת, בצורה חיובית. אופן, שיש פה משהו שהוא מאוד גדול, הכניסה לארץ ישראל, הנוכחות של משהו, אבל כיוון שהוא לא, כיוון שהוא לא בשל, אז זה בא לידי ביטוי במחלה. והמחלה היא הנפילה לרשת, כן, לרשת שפרסו אומות העולם. אני מניח עוד פעם שאומות העולם פה זה לא במובן שלילי ונמוך. זה היה לנו מספיק. יכול להיות שאת הרשת שאומות העולם פורסים פה, זה הרשת שקשורה לכל המושג שנקרא אנושיות. אנושיות או האור של האמת, איך שמופיע במציאות, נכון? בסדר, זאת אומרת, זה לא חייב להיות שהם נפלו למקומות של ריק. יכול להיות שיש, עוד פעם, יש פה תוכן מאוד נעלה שנמצא, והתוכן הנעלה הזה שנמצא פה גורם להם, בגלל שהם לא בשלים, להחליף את זה עם השקפות עולם אנושיות. והשקפות עולם אנושיות מן הסתם הן ברמה מאוד גבוהה. כן? טוב, אני אגיד את זה, זאת אומרת, אני לא יודע אם זכית, אם יצא לכם לקרוא על היידגר ועל... בואו, איך שהוא מתואר, יש ספר אחד, סופר אחד, שיכול שהזכרתי אותו, של פרופסור וספרות, שנקרא ג'ורג שטיינר, והוא יהודי דווקא, כן? והוא מתאר את היידגר. אז אני לא שם זו דוגמה למשל, כן, כלומר בתיאור מאוד, מאוד, מאוד חיובי, והוא לא מתעסק עם ה... הוא לא משווה אותו לכמה הוא לא יהודי, כמה הוא לא דתי. הוא מתאר את האמת הגדולה, שכאילו הייתה שם איזושהי אמת. אני פשוט בסך הכל רוצה להגיד יכול להיות שאנשים נופלים למקומות האלו לא בגלל שהמקומות האלו נמוכים ושטחים. המקומות האלו הם מקומות גבוהים. הם אולי לא, הם מתאים ומסלפים את האמת הישראלית. קודם כל יש פה איזה מאבק, נכון? כבר עשיו, המלכים, נכון, המלכות של עשיו כשהיא עולה בסולם של יעקב, אז היא עולה ועולה כמעט ולא יורדת, נכון, בסוף כן, אבל נכון, אז עוד פעם, מה שאני רוצה להגיד, שוב פעם, דעתי כל הדיבור פה זה לא סוף, זה לא סוף הרציונליזם, מבחינת פוסט מודרניות כזאת, כן, שזה לדעתי שייך רק לגלות, כמו שדיברנו, זה אחד השיעורים, זה הפסגה אולי של התפיסה המוסרית של מלחמת בטבע. בסדר, באיזשהו שלב המקום הזה נגמר, ואז, אבל זה חלק ממערך הרבה יותר גדול ורחב, וזה לדעתי מה שקורה פה. זאת אומרת, עם כל הכבוד לסוף הרציונליזם, יש מעבר לזה אמת הרבה יותר גדולה, וזה האמת של אורו של משיח, או האור של, או התורה של העתיד שמופיע פה, מופיע פה ונמצא פה, וכשלא פוגשים את זה בצורה נכונה, אז אופה, אז קורה טעויות, ומופלים ברשת של התרבות האנושית. אבל זה מעניין לאיזה רשת פופלים. האם נופלים לרשת של הפוסט-מודרניזם, או שלא נופלים לרשת אחרת, שלדעתי עוד פעם היא הרבה יותר רצינית, או הרבה יותר אמיתית. בסדר, אז יש דוסים שלא, שנשבר להם הרציונליזם, כמין רמבמיסטים מובהקים כאלו שלא הולך להם טוב, ואז הם זקוקים לפרדוקסים ולעוד כל מיני אמצעי עזר מהסוג הזה. בסדר. אבל יש פה משהו אחר שמתחולל, וזה האור החיובי. האור החיובי של התחייה, של הקצב גולה. וכשזה מופיע, זה מופיע בצורה שגורמת לזה שאנשים לא יודעים להקל את זה, לא יודעים להתמודד עם זה, וזכן זה נחשב. כך אני הייתי מצייר את הסוגיה הזאת של עת והב. כן? אופן, זה מוקשים ארץ ישראל. עם כל הכבוד לפוסט-מודרניזם, זה מוקשים, לא יודע, של אירופה, לא של ארץ ישראל. זה לא התכונה ארץ ישראלית יוצרת אותה. כמו ששאלו את הרב זצ"ל, זה אומר, נכון, פה יש מחלות ילדות, באירופה יש מחלות זקנה. זקנים, אז צריך לחשוב איך מצעירים את הזקנים שלה. אבל פה בארץ זה משהו חדש, יש פה אור חדש שמופיע. באור החדש הזה הוא מאיר בצורה אחרת לגמרי. טוב, אז זו נקודה ראשונה. ואז אמרנו שכדי להסביר את זה, לנסות יותר לברר את הדברים, אז עוד פעם, גם החילוק הזה בין הארון הזה, הסגור, ובין אנשי האמת, אז עוד בכלל לא דיברנו על זה כאנשי האמת, שהם קשורים לארון, פשוט, כן, השוואה בינם לבין אנשים המצורעים, אז בשביל זה אמרנו, ניקח את נפרוס את את הרקע לדברים, איך שאני מבין את זה, כן? אז ברקע של הדברים אמרנו שיש פה תהליך שמתואר בביטוי סתר, נכון? אתה סתר מצר תצמי, הוא הישב בסתר עליון. כן, הישב בסתר עליון. מה זה הדבר הזה? אז ברור שהסתר הוא לא, אופן, הוא לא סוף, אלא הוא הדבר עצמו שנוכח פה. כן? הוא הסתר. והשאלה מה זה, כן? השוואה בין עת והב שזה מה? תוריד את זה, זה נשמע יותר טוב. כן, כן. ואיזה מילה אמרת עכשיו? הכניסה לארץ ישראל, ומה?
ומהופעת הרוח האנושית, בארץ האלוקית שלה.
כן. נגיד, עכשיו, אחד המקורות שהבאנו זה זיאר הילד, האדם הראשון. כן, יכול להיות שזה קשור לזה, כן. כן, נגיד, כן, לא בדיוק, לא התכוונתי לזה בדיוק, אבל נגיד שכן, אז מה אתה רוצה להגיד? לא, אז אני לא חושב שזה ככה, אני חושב שאני ככה, יש שני הסברים למה שקורה. אחד זה, שוב, אחד זה היהודים הדתיים או הלא דתיים שגרו בגרמניה. עכשיו מביא את הדוגמה הזו כשאני מקווה לספר מסוים שמתאר זה בצורה מאוד טובה. אז הוא מביא שם דוגמאות, בסוף זה מגיע לברסלב, כן? אבל זה מתחיל בדוגמאות אנושיות, יהודיות רגילות. אז זה פשוט אחת להסביר את התהליך. כלומר, שאנחנו עומדים על סף הטרנסדנטי, על סף המעבר. זאת אומרת, היינו כל הזמן עסוקים בעולמות הפנימיים, עכשיו אנחנו מגיעים לגבול אל הטרנסדנטי, נכון? כי עכשיו אנחנו עוברים אל החוויה הדתית המקסימליסטית, שזה שכאילו הפוסט-מודרניזם יכול להוביל אליה, במובן הזה של פרדוקסליות, של במקום סיפור גדול, סיפור קטן, נגיד זה יותר חריף, חלל פנוי, ולכן האפיקורסות זה הפסגה של התהליך הזה. כי השכל מתפרק. אולי להיות שליח, גם כן דוגמה דומה לזה. שנקרצים צמור שלו כפשוטו, קשור לזה. אבל יש אפשרות אחרת לתאר. עכשיו, לא פעם, זה מה שהתנת להגיד שזה לדעתי מחלות זקנה שצריכות שיצאירו אותם. יש זקנה, שזה הרציונליזם, וצריך להצעיר אותם. זה איך מצעירים את זה? נגיד, העיוור של רמחו, שהוא לא זוכר כלום. אם אני לא אזכור כלום, אז אני אצעיר לי פה את כל המערכת, יניק מחכים. ובגלל שאני לא זוכר, אז יניק מחכים. אבל יש הסבר אחר לגמרי, שלדעתי הוא נמצא פה, אני לא רוצה כרגע להביא לו דוגמאות, אבל דווקא מצאתי בשבועות האחרונים כמה דוגמאות לזה. וזה דווקא הנקודה של ה... כן, אני אזכיר דבר אחד, וזה, הכל שאמרתי, זה העניין שדווקא שרם מתמודד עם זה, וזה בדריצ'בסקי ואחד העם. עכשיו, מסתבר שזה לא נגמר, האמירה הזאת. כן, המציאות הזאת היא לא נגמרה, היא נמצאת, והיא מאוד נמצאת, והחבר'ה שלנו נופלים לתוך המרכודת שלה, כל פעם מחדש. אוקיי, אני לא רוצה להגיד עכשיו שמות, אבל אפשר לתאר את זה, אני יודע על דברים ברורים, שנופלים למקום הזה, מכיוון שזה מדבר בשפה ציונית, מדבר בשפה יהודית, מדבר בצורה של איזה תחייה, איזה רנסנס שקורה, אבל וזה יותר דומה למה שהוא כותב רבי גרטן ד' על הפרעות וההוריות. נרגע אצל פסקת קודם את ג'וד שטיינר, שם הוא מדבר על זה הרבה. כל איזה אישי, הם תגמלו זה לישנות, שום יש. הרב קודם זה הוריות. אז הפרעות הזאת וה... והתבעמות הסובייקטיבית שמופיעים שמה הם לא קשורים לפוסט-מודרניזם במובן של סוף, אז כן, כאילו אני רוצה, יש לי זקנה נוראית, זה אפיקורסו ואני צריך להצעיר אותה, אז אני לא זוכר כלום. יש פה משהו אחר לגמרי. כלומר, אני יכול להיות, כאילו, אני יכול להיות בשני צדדים של המתרס. האור שמופיע פה זה האור של קצם גולה. אני יכול להיות מבחוץ, כאילו להישאר באירופה, תסליחו לי על זה, כן, ובאוקראינה, בכל מקומות כאלה, ושם לנסות להיכנס לארץ, לדלג מעל המסוכה הזאת של הקיר הברזל שהיה בינו ובין הקדוש ברוך הוא. ואז יכול לשמר לי שלהיכנס לעשות המון שטויות והמון דברים משונים, לעומת זאת יש מהלך אחר שהוא לא קשור לזה, הוא קשור דווקא, נגיד, הדוגמה שחשבתי עד זה דווקא יותר נתאים לרבי זרע, כן, שלה לארץ בצורה משונה כזאת. יש את רב יהודה, רב יהודה אומר, לא, אני לא נכנס, אני לא עולה לארץ, כשכנסת ישראל תיכנס אני אבוא איתה. זה לכאורה מה שקרה, כן, לכאורה באיזשהו שלב. אז לא צריך לעשות דברים משונים, פתאום מזמינים את הרב זצ"ל לארץ ישראל, להיות הרב של יפו, ואחרי זה מזמינים אותו להיות הרב של ירושלים. כל כזה שלב זה איזושהי התבקרות של המערכת של הגאולה, של קצב גאולה. כל שלב כזה זה איזושהי צעידה אחת קדימה. וזה הרבה יותר מתאים לדוגמה הזאת של שאיתם הרב התמודד, וזה ברמר, ברדישבסקי, אחד העם, כן? זה דוגמאות ארץ ישראליות, כן? של חיים. זאת אומרת, זה ההפך מחוויה דתית. הנושא הזה, הם לא מחפשים את הטרנסדנטים, הם מחפשים את הטבעיות, את החיים הטבעיים. הם אומרים שבתוך החיים הטבעיים, שם נמצא הקדוש ברוך הוא, שם נמצא את האמת האלוקית. אז זה דיבור, זה סיפור אחר לגמרי, נכון? כי זה מחלות ילדות, זה לא מחלות זקנה. יש פה מחלה, אבל של ילדות, לא של זקנה. אז זהו, אז לכן, זה נראה לי מה שהרב רוצה לתאר, כן? זה מוקש ארץ ישראלי, נכון, זה קשור לאנושות, וזה נקודה שצריך להבין למה זה קשור לאנושות. אבל אולי בכל הסוגיה של גוג ומגוג, כל המלחמות שקשורות לאמת, איך האמת נראית, זה בעצם הנושא שלנו. וזה בעצם אנחנו עסוקים, הסתר הזה שאנחנו מדברים עליו, לדעתי הוא קשור לזה. ברור שאנחנו מדברים פה על משהו עתידנו, על משהו של העתיד, שיכול להיות שגם הראש ובוודאי התוך קשה להם מאוד להביא אותו. וכיוון שקשה להם מאוד להבין, ולכן זה הכל מסתבך, וזה נפח לצרעת ולמחלות כאלה. כן. אבל זה בגלל שיש פה משהו חיובי, לא משהו שלילי. כן, יש... נגיד כאן, טוב, זהו. בסדר. אז דיברנו על הסתר, ודיברנו על הסוף תוך וראש. אז ככה, אז הראש זה ברור שזה כאילו זה הדבר הראשון דיברנו על זה שלכון שעיקר זה הסוף, שהסוף הוא הדומיננט, הוא בעצם האמת הדומיננטית שמצמיחה את כל המציאות כולה. גם את הראש בעצם הסוף יצר, כן? כלומר, התהליך הזה של שקודם כל הופיע ראש, שכל, צורה, והצורה הזאת היא באה ושולטת על החיים ומנהלת את החיים, זה ודאי בא מהסוף. למה באמת הסוף הופיע בצורה של ראש כזה מסובך? למה הסוף הופיע, לא, קודם כל בראש, לפי הסיבוך, בסדר? למה הסוף הופיע קודם כל בראש? אני חושב שהסיבה לזה היא פשוטה, וזה העניין שיש משהו בסוף שמחייב את התהליכים הבחיריים התודעתיים. כן? כלומר, הסוף לא יכול להיות לא בחירי בתודעתי. אז כשאני מדבר על בחירה ועל תודעה, אנחנו מדברים על בחירה מוחלטת. מה פרוש מוחלטת? אני לא בא לבחור מה אני הולך לעשות בשלב כזה או בשלב אחר. אני בא לבחור את עצם ההיות שלי בן אדם, בן חורין. זאת הנקודה הראשונה שצריכה להיבחר. לבחור להיות אדם שנברא בצלמו של הקדוש ברוך הוא. אני חושב שכל התקופה ההיסטורית, מי הראש הזה, מי יציאת מצרים, מי מתן תורה, כל התהליך שקרה שם, דרך התור, כל התהליך, עד היום זה כל זכר יציאת מצרים. מה זה זכר יציאת מצרים? זכר יציאת מצרים זה לא המקור שאמרנו, אבל יש ביטוי שאיפה שהרב מבדיל בין התהליך של פסח לבין התהליך של שבת, זו נקודה מאוד חשובה. ואצל הרב זה לא תהליך אחד, שפורים זה הפסגה שלו. יש אולי גם בשבת בחינה של זכר יציאת מצרים. אבל שבת במהותה זה לא זכר יציאת מצרים. שבת במהותה זה משהו אחר. עוד נדבר על זה. אבל מה זה פסח? אז פסח כשאר מפריד בין שתי, בין שתי האורות האלו, אופן, זה שתי, זה שתי אורות, בין שני מימדים של האור, של הסוף. כן, לסוף יש, דרך כלל לסוף יש שם, נראה לי שזה הקדושה העליונה, או מה שנקרא מלכות של האינסוף, נראה לי, כלומר, ככה אני חושב, כן, זה הבנה שלי. אז הקדושה העליונה, המלכות של האינסוף, זה הסוף. יש להם כמה ביטויים. הקדושה העליונה זה קדושה של יחידו של עולם. ככה הוא כתוב מפורש. היא גם מופיעה בטבע, אבל היא גם קדושה של יחידו של עולם. יחידו של עולם זה אותו אחד שאין מבחינתו הבדל בין לפני שנברא עולם לאחרי שנברא עולם. הקדושה העליונה היא המלכות שלו. לא של, לא של מה שקדם לעולם, ולא מה שבא אחרי העולם, אלא מה שמבחינתו אין הבדל. כלומר, בהזמן, נראה לי, של אדמור זקן, זה נקרא סובב עולמי. שאין לי כלים להכיל את זה. אצל רב, אצל חיים ולא שמלתי, אצל רב זה ודאי ככה. זה נקרא ממלא עולמי. למה ממלא עולמי? מכיוון שהמלכות שמאירה פה היא המלכות שלו. היא מלכות שלו. הנפקמינה היא זה שאם המלכות שמאירה פה זה מלכות שלו, אז מילא המלכות שלו נוכחת פה. וזה לדעתי הסוף. הסוף זה הנוכחות של התוכן של הקדושה העליונה. עכשיו, הדבר הראשון, ובעצם זה מה שיש, אין משהו אחר. גם זה הוא מגיע, אין משהו אחר, יש רק את זה. אבל הגילוי הראשון של זה, הגילוי הראשון של זה, זה הראש. למה? מכיוון שהגילוי הראשון של זה, זה לא שבת, זה פסח. ולא זה שזה לא שבת, אלא זה פסח, אלא כאילו הגמרא לומדת את זה, לומדת את זה מראש חודש. כאילו ראש חודש לא מובן מאליו. ראש חודש ופסח, כי זה אותו מימד. ישראל קדשים את הזמנים. זה אותו מימד. משם נלמד הסוגיה על השבת. הסוגיה על השבת היא רחוקה מאוד. היא מאוד לא קרובה אליו. לא קל וחומים, אין קל וחומים. אז איך, אבל איך מוגדרת, איך מוגדר האור הזה של ראש חודש, ראש חודש ופסח, הוא קורא לזה החופש הצילי. אז הדבר, כן, החופש הצילי המסיר את כבלי העבדות של הרשעה והתאומה של פסח, כן? כלומר, הגדלות הראשונה היא זכר יציאת מצרים, וזכר יציאת מצרים. בין אם אנחנו זוכרים את זה בקריאת שמע, נכון, פעמיים ביום, בין אם אנחנו מספרים את זה בליל הסדר, הנושא הזה לצאת ממצרים. זכר יציאת, נכון, אנחנו זוכרים את היציאה הזאת. ושכל, כך אני חושב, כל החטיבה ההיסטורית הזאת, עניינה אומר, החופש הצילי, להגיע למדרגה של חופש. זה כמו לקחת את העולמות הנבדלים ולהכניס אותם לתוך האצילות. לקחת את היהודים המורכבים והמסובכים ולחבר אותם לתוך האצילות. לתוך האצילות. כן, נכון, זה החופש האצילי. זה לגרום, גם מסביר זה פה ברכות. כן, יש פה נשמה של חירות. כן, יש פה, הרב מתאר פה, יש פה תהליך מאוד מורכב, שרב מתאר אותו שלב אחרי שלב. מדרגה אחרי מדרגה, רובד אחרי רובד, יש פה תיאור מאוד מורכב ומעניין של המוספר, של הקדושה העליונה ואיך היא עושה את זה, אבל בכל כך הדבר הראשון שמופיע זה החופש הצילי. או בלשון אחרת הוא אומר את זה, בלשון אחר הוא אומר את זה, יש עוד הופעה. הופעה בדרך כלל אצל הרב זה קשור לאספקלריה רמירה. בדרך כלל. יש עוד הופעה של אספקלריה רמירה. לעומת שפע, שזה מאיר בתודעות התבוניות שלנו. אז ההופעה, יש עוד הופעה מתחדשת. היא באה לחדש. אז הוא מסביר, מה היא באה לעשות? מסגלת אל אוצר הנצח את כל השינויים הזרומים בשטפי הזמנים והבורות המשתנים. כן? כלומר, היא לוקחת את השינויים שיש בזמן. השינויים שיש בזמן, זה הייתי ככה, אני הייתי אומר, זה אילולי קדושה עליונה, אז הכל היה אדיפל. הכל היה תהליך של אדיפוס כזה. כל דור היה משמיד את הדור של פניו, כל דור חולף, כל דור מאבד את ערכו. הרב כותב את זה שם בידי אלוקים חי, אין עת למציא, אני כל שם מסביר את זה. את העניין הזה של של הזמן. בזה שהקדושה העליונה, זה שישראל מקדשים את הזמן, יורד למושג הזה שנקרא זמן, עם ישראל מקדש את המקום הזה. עם ישראל הופך את זה למקום קדש לכל בחור. יש אפשרות לקדש את המקום הזה. יש אפשרות לקחת את הבחור, את הפטר רחב, שיוצא מהחומר הישראלי, ולקדש אותו. כלומר, אחר כך זה מופיע גם עליי במידה של פסח, במושג קדש, כלומר, זה אותו ביטוי. ושם הרב מסביר את זה בצורה מאוד מופלאה. כלומר, אז זה התהליך הראשון. התהליך הראשון שהראש עושה, זה התהליך שאדם צריך לבחור, לסגל את אוצר הנצח, את כל השינויים הזרומים שתפייה הזמנים. לקחת, הוא אומר, זה יסוד קדושת הזמנים, כן, שקשורה לראש חודש. לקחת את הזמן ולהכניס אותו לתוך האצילות. כן? זאת אומרת, כשאני מבין את זה, מי נמצא בתוך הזמן? העבד נמצא בתוך הזמן. כן? העבד נמצא בזמן, הוא משועבד לטרגדיה, למעגלים הגורליים שתופסים אותנו וחופקים אותנו. בהתחלה זה מאוד, מאוד אגרסיבי ואלים, כמו שהיה לפני מאות שנים, אלפי שנים, עבדות ממש. אבל לאט לאט זה מתרומם, ואז אנחנו בעצם מבינים שהעבדות האמיתית היא עבדות לפרדיגמות שלנו, עבדות לתודעות שלנו, עבדות להרגלים שלנו, נכון? ומילא אני מספר סיפור גדול, וזה מתפרק לי, עוד סיפור גדול זה מתפרק לי, אפשר להחליט פה את הפוסט-מודרניזם פה, אבל הקדושה העליונה לוקחת את זה ומשנה את זה, הקדושה העליונה הופכת את זה במקום, כל התהליך הדיפלי, אברהם, נכון, ואיחוד שניהם יחדיו. שאברהם יצחק הולכים ביחד, זה שינוי בתודעה. כלומר, הנפקמין היא שהמורה יכול להבין תנא, וראשון יכול להבין, תראו מה אני מתכוון. שיש כאילו שינוי שלו, שראשון, לא, שהמורה לא יכול להבין תנא. נכון, הוא יכול להבין טקסטים. אתה עומד מול הטקסט, זה הכל גילויים של לדעתי של חצי צבור שלו כפשוט או של חלל הפנוי. מה שאת עומד מולך זה טקסטים. אז זה לא רק מול הקדוש ברוך הוא, זה מול כל ההוויה שלנו. אז בעצם אנחנו לא יכולים להבין אחד השני באמת, אבל ברגע שיש לי את הקדושה, ברגע שכנסת יורדת לקדושה של הזמנים, ככה הוא כותב, יורדת לקדושה של הזמנים והיא מקדשת את הזמן, סיפור שם ביגדל אלוקים חי, אם מקדשת את הזמנים, אז נראה לי שזמן לא מפרק זמן, אלא זמן ועוד זמן ועוד זמן יוצרים בסופו של דבר סיפור אחד גדול ועשיר. לא, כן, לא סיפור מתמסה שמחליב את הסיפור הקודם, אלא סיפורים שבנויים מהרבה סיפורים שביחד משתלמים לתהליך אחד גדול. זה אין כאן קדושת הזמן, זה אין כאן לסגל את הזמן אל אוצר הנצח. כן. זה הראש. כל החטיבה ההיסטורית שלנו עסוקה בנושא הזה, להיות אדם שנברא בצלמו של הקדוש, שהוא יוצא מעבדות לחירות. זה לא היה ראש קרה רק אז, זה ראש גם קורה עכשיו, וזה היכולת ליצור ולעשות ולהשתנות ולבנות את עצמנו, לגדול בתורה. עוד שמיטה ועוד שמיטה, עוד שמיטה, שסוף מגיעים ליובל וקראת הדור בארץ, נכון? ככה אני חושב שזה התהליך, שזה התהליך שאנחנו נמצאים בו כרגע. יש את, נכון, את השאלה המפורסמת הזאת, שכתוב שעם ישראל יכול ללכת ישר ממצרים לארץ ישראל, אבל יש חשש ממלחמות, נכון, ומשב ישוב למצרים, אבל שכחנו את את הספירה שבין פסח לבין שבועות. אבל יכול להיות שמת, אם עם ישראל היה בוחר, לא היה מתעקש על הוויה, אלא מתעקש על העין, אז יכול להיות שאפשר היה לדלג על זה, כן, אפשר היה להגיע שר לארץ ישראל. מכיוון שהעין זה הסתר, נכון? כן, את הסתר יוצרת אצלנו, שם סתר עליון, זה הסתר. זה המלכות האמיתית של הקדוש ברוך הוא. כאילו המלכות של הקדוש ברוך הוא פה יש לה אמצעי ביניים. אתם לא רוצים, אתם לא יכולים לחיות במדרגה של העין, אז אני אביל אתכם דרך ההוויה של ההוויה. וזה בעצם התהליך של הצילות. אה? אולי היה מתן תורה כמו שאמור לקרות עכשיו, ושזה מתן תורה מסוג אחר. כן, אבל בסדר, אבל בסופו של דבר היה פה מתן תורה צורני, שהצורה הייתה צריכה, נכון, השכל העליון, ראינו את שם בורות שהוא בא ושולט על אחרים ומתקן אותם ומקדש אותם. אבל יכול להיות, לא, אני אגיד למה זה, למה אני אומר זה, כשאם אנחנו נגיע בזאת שם, רוצה להגיע לשבת א' לסוגיה שם של התחש, אז יש שם דבר נורא מעניין, כאילו משה רבנו שייך לאור המשיחי. כן? משה רבנו, אנחנו יודעים, לא רצה להעיר בחוצפה, רק בבושה. אבל בעצם משה רבנו עצמו עשה פעולה של חוצפה, בזה שהכניס את הערב הזה. וזה סיבך את עם ישראל, סיבוך שהולך להתברר רק בימי הגאולה. כן? אבל כותב זה שם בתחש. יש מה, האור הזה הולך להתברר אז. אבל כאילו יש פה מדרגה של משה שהיא מדרגה של סוד, מדרגה של סוד, בסופו של דבר, אם אפשר ללמוד, זה היא התורה הסגורה שאנחנו מדברים עליה, מדרגה של משה, והיא בעצם פועלת באופן משיחי, היא מכניסה לעם ישראל את החוצפה. כן? אבל בסופו של משה לא רוצה להעיר שם, אני אומר, אז זה בגלל אולי שבית עם ישראל לא היה בשל, להיכנס דרך העין לארץ ישראל. אולי בשל להיכנס דרך המלכות של האינסוף לארץ ישראל, צריך להיכנס דרך המלכות של הצילות לארץ ישראל. אבל זו מלכות נמוכה יותר, זו מלכות שהיא בטלה אל הצורה. יש פה מלכות שבטלה אל הצורה, מלכות שממליכה את הצורה מעליה. ממליכה את הצורה עליה ולא נותנת למציאות לפי, אלא רק דרך התהליכים הצורניים הבכירים שיש. זה בגלל שאדם צריך, נכון, למה זה לא? בעיקרון שאותה, מכיוון שלפני שאתה מגיע לעין, שזה שם בסוגיה של שבת ופסח, זה המגמה של החופש. יש את החופש האצילי, להיות אדם אצילי, לבחור להיות אמצי, כבר לקחת את עולמות ביאה ולהפוך ניסטה בתוך עולמות האצילות. את התהליך הזה, בעצם זה מה שעם ישראל קורה כשיוצא ממצרים. אבל יש את המגמה של החופש. המגמה של החופש לא יכולה להתממש על ידי אנשים שהם עבדים, שהם לא בוחרים להיות בחורים. נכון, ורק בסדר, תיאורטית היינו יכולים לסיים את הפרשה הזאת בנתן תורה. גיטו וידו בעין כחד. אבל לא, זה, גם שם זה הסתבך. גם כשהיינו במתן תורה זה הסתבך. ובעצם הלוחות הראשונים נגנזו. הם לא נעלמו, נגנזו. הם שייכים למשה רבנו, משה רבנו משיך לו עיר, ודעתי יש אורות שלמים של האור הזה של הלוחות הראשונים שמאירים. כל היד של ההלכה, של היא אספקלה ומהירה. הרב לא אומר שהיא לא אספקלה ומהירה. בכל מקום רואים שהאור של ההלכה הוא נשאר במדרגה של משה רבנו. יש לי כמה הוכחות לדבר הזה, שהמדרגה של, שם דוגמה בכתורת, אפשר להסביר שם את החידוש של הכתורת, אבל הוא כל זה משווה את זה למדרגה של הנבואה. כאילו, המדרגה של הנבואה, המדרגה של הכתורת, יש בהם הערה מאוד גבוהה, זה הערה של משה, לא הערה שלנו. כן? כלומר, גם היום, לדעתי, ודאי הארון הזה, הארון הזה שייך למשה, הוא לא נעלם, הוא יוצא איתנו במלחמות. אבל טוב, אבל זהו, בסדר, מה שחשוב לי רק כרגע, בשלב הזה, זה לתאר את ה... שזה השכל שהוא סך החיים, זה עולם הצורני, זה לדעתי מה שנקרא פה הצילות, והתפקיד של המלך הזה זה להכניס את עולמות של הזמן, ככה מתאר את זה פה, וזה להכניס את הזמן לתוך החיים הנצחיים האצילים, לחבר את ה... את ה, את ה, את העולמות האנושיים הנבדלים, כן, ששם כאילו התכונו הטרגדיה היא הנושא, ולקחת את זה ולפרק את זה ולהעמיד תוכן אחר. עכשיו, לדעתי זה לא קשור בכלל לימות המשיח. כל הזמן עם ישראל הולך עם האור הזה. תמיד עם ישראל הוא כזה. עובדה שהמורים יכולים להבין את התנאים. ואפשר ללמוד סוגיות בעיון, נכון? למה אפשר ללמוד סוגיות בעיון? זה לא פשוט שיש ללמוד סוגיות בעיון. לכאורה, עולם של התנא הוא שונה מעולם של המורה. וזה גדל פה וזה גדל שם. זה עשיר וזה גדל בבית של עוני. איך מדברים אחד עם השני בכלל? מקסימום יכול לעשות, בוא ניקח טקסט וכל אחד יספר את החוויות שהוא עובר אותם. אבל זה לא ככה. אפשר ללמוד בעיון. אפשר לפגוש, אפשר לפגוש עולמות שונים. זה הכל בגלל הנקודה הזאת שהקדושה העליונה מקדשת את המקום הזה. ויצא בעם ישראל תהליך של תודעה, אנחנו יכולים להכיר את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו יכולים גם להכיר אחד את השני. זה בעצם בית מדרש, זה בעצם עולמה של תורה. נכון, שהוא נוצר מכל הממדים השונים האלו של, נכון, של לימוד בעיון, כן, שזה מפגש בקדוש, נכון? מה שאני כותב בגרת תפיות. לא יכול, אנחנו לא, הלימוד שלנו זה לא הכנה לחוויה דתית, כאילו החוויה טרנסדנטית. הלימוד שלנו זה עבודת השם, זה המפגש המקיש שלנו הקדוש ברוך הוא. זה קשור המון לנקודה הזאת, שבעצם הקדושה העליונה ירדה, מכילה את הזמן והופכת את הזמן לקדוש. קדשים את הזמנים. למה זה תלוי בנו, קדשו? בגלל שזה הבחירה, אנחנו צריכים ללמוד לבחור, אנחנו צריכים ללמוד לקדש את הזמנים. זה העבודה שלנו, לקדש את הזמן. זה לא יבוא מאליו. אנחנו צריכים לבוא לקחת את הזמן ולקדש אותו. וזה התהליך שאנחנו נמצאים בו. מיציאת מצרים עד ימות המשיח, ככה אני חושב. עכשיו כל זה החופש האצילי, שמסתיר את כבלי העבדות של הרשעה והטומאה. זה תהליך שכל זה קורה עדיין, הוא לא נגמר. או מה שהסביר כאן, כן, לסגל אל אוצר הנצח את כל השינויים הזורמים. כן, לקחת את כל השינויים ולחבר אותם אל הנצח. כן, אבל אז זה התהליך של הראש. וגם הדתי של התוך. עכשיו השאלה היא הסוף. וזה בעצם הנושא שאנחנו די ניסינו לברר, איך נראה הסוף. עוד פעם, יש נקודה אחת שהיא מאוד חשובה, שבגלל שהסוף נמצא וכדאי להבין אותו, לכן הראש נראה כמו שהוא נראה, ולכן גם התוך יש לו אור של הסוף גם כמו. לא במובן השלילי, במובן החיובי. יש משהו בתוך שבגלל שהראש היה, עוד פעם, והתוך שם הוא ביטוי של הראש ושל הסוף, אז לכן משהו מהסוף נמצא גם עכשיו. דברנו זה על לחצות את הנכון היחץ. אז נכון שעיקר המצא היא מוסתרת, היא צפונה, אבל יש חלק של המצא שהיא לא צפונה. החלק הזה הוא גם כחלק של המצא, הוא גם כחלק של התמימות הישראלית, לא של סגולת ישראל שהתפרצה החוצה, נכון? זה המצא, נכון שהיא ככה מסביר, שזה יש כמה סוגים של מצות, אבל כן, שומעים זה, אבל המצא בסופו של דבר זה שנכון, יש פה התפרצות של סגולת ישראל, ונכון, מעקב הדרוש, בבת אחת זה קורה, אז ודאי שהתוך שאנחנו עוברים איתו, הוא קשור לזה, אם עקב את אופן, זה הקדושה העיונה, שהיא נמצאת בתוך הזמן, אז ודאי שהיא הופכת את הזמן לדבר חיובי, נכון? יש משהו בתהליכים הזמניים, שהוא בגלל, כן, שהוא שח לסוף, כן, שהראש בעצם בא להעיר אותו. אבל זה אולי גם כן נצטרך לדבר. עכשיו אנחנו נסים לתאר את הסוף. איך נראה הסוף? אז על הסוף, אז יש לנו בעצם שם מדדים לסוף. יש אולי יותר, אבל אני רצינו להצביע פה שלושה מדדים. שניים, אחד למדנו, אחד אנחנו עומדים ואחד לא למדנו. ואני אזכיר אותו. אז המדד הראשון זה המדד של העונג. נכון? מדד של העונג. על המדד של העונג, אז קודם כל, האב רוצה להגיד, האב אומר, תראו, כשהוא מדבר על רחצה, אז האב אומר ככה, יש כמה דברים שצריך לשים לב לשם, כן? אבל הנקודה הראשונה שהאב אומר, זה ש... ובלי לדבר כרגע מה זה, בסדר? לפני שנדבר על מה זה, הרב אומר דבר מעניין, הוא אומר שהשמה נקראת ישראל, קרואי עונג. עם ישראל נקרא על שם המדרגה הזאת. אני מדבר מהי, אבל קודם כל עם ישראל נקרא קרואי עונג. עם ישראל לא נקרא שם אחר, הוא נקרא קרואי עונג. כן, הוא מדושני עונג. אז דיברנו על זה, נכון שיש... יש את הראייה ויש את השמיעה ויש את הריח, כן, נכון? ובעצם הטעם הוא בעצם הכי נמוך שיש. כל הטעם הוא הדבר הנמוך ביותר שיש. כלומר, הראייה היא הכי נעלה. כלומר, הנבואה שהספקלה הרמירה פשוט זה ראייה. הנבואה האחרת ונכון יותר שייכת לשמיעה. לעשות את זוכה כפר כסף, נכון, כן, נכון. אגדה היא מופיעה דרך השמיעה. וחדש את הריח, זה קשור לקטורת, או למשיחיות ורחוב יראת השם, אבל העונג הוא הכי, הוא לכאורה הכי נמוך, הוא בעצם החרפה של האדם. הוא מתאר את זה בכמה מקומות בברכות, שהעונג זה חרפה של האדם. ובכל זאת, עם ישראל נקרא ככה. ועם ישראל נקרא ככה בגלל מה שכתוב פה שאני קורא בעולת ריאה בעמוד רשפה אבל ביותר לומדים כבר כיכר המעשי לעסוק בחדותיו של שני מיני אכילה ולקחתי ממנו את כל אבל זו הנקודה החשובה לנו כרגע לקחתי ממנו את הנטיות, את כל הנטיות הנמוכות, כן? לקחת להם כל הנטיות הנמוכות, להסתגל להם, או תשימו, כן, כן, אני לקחת את הדברים, זה מאוד מתאים למה שראינו במתן תורה שמה, של לסגל את הזמנים, נכון, לקחת את הזמנים ולסגל אותם אל הנצח. זה טוב וגם פה, לסגל את הנטיות הנמוכות, להסתגל להם ולהעלותם גם כן על במצע החיים העניינים. כן? כלומר, אנחנו לוקחים את הנטיות הנמוכות, הדגש פה זה הנמוך, כן? ואני הופך אותם, כן? ואני מלא אותם לעליונים. זה בעצם העניין של קורא עונג, לא? כלומר, העונג זה המדרגה, זה הטעם, נכון? הטעם, ואני מעלה את המדרגה הזאת של הטעם אל המקום הכי גבוה שיש, כל החיים העליונים. כלומר, אני בעצם הופך את הקערה על פיה. נכון, זה נכון מה שהרב כותב במה שדיברנו על זה בצפון, שבסופו של דבר הרגש, אם אנחנו נמשיך אותו בקשר למה שהיינו קודם, הוא הכי נמוך. אבל כשאני מעלה אותו למדרגות העליונות, אז בעולם הרגשי מתגלה משהו שאין באף מקום אחר. דווקא עולם הנמוך, כשאני העליתי אותו למקומות הכי גבוהים שיש, דווקא אז מתגלה בו אורות יותר גדולים ממה שהשכל יכול להבין. כלומר, זה לא רק שהנה הצלחנו סוף סוף לקדש גם את המדרגה התחתונה, אלא ברגע שקידשנו את המדרגה התחתונה, מתגלה משהו שקודם לא התגלה. אני חושב שאומר, נזכרנו קודם את העין, אני חושב שזה מה שמתגלה, כבר ברגע שזאת אומרת, בעולם הרגשי, אנחנו יכולים לפגוש את העין. גם כשאנחנו נפגוש את העין, את העונג, זה קצת שני דברים שונים. בגלל שהעונג יותר דומה לאפס. אני יכול לפגוש את העין ואת האפס. אני יכול לפגוש את ה... נכון שם, כשאנחנו מדבר שם באיגרת על הפראות, יש שם שתי מדרגות. פראים ובמה סובייקטיבי, נכון? גם את אצלנו, את ואת, זה שתי מדרגות. זה שתי תכונות, זה שתי בחינות של הקדוש ברוך הוא. הבחינה האינסופית שלו, וכשיש אינסוף, אז זה לא שכל הסובייקטים נמחקים, אלא האינסוף הוא רק גילוי של האינסוף, של העצמות האמיתית, שזה בעצם האינסוף האמיתי. האינסוף איכותי, נכון? לא האינסוף מתפשט, אלא אין סוף שיש פה זה קיום שכל זה יוצא מן הכוח אל הפועל. אז זה מה שמתגלה דווקא בעולם הרגשי. בסדר? אז כיוון שכבר אנחנו עושים זמין חזרה, אז אפשר דרך חזרה קצת להוסיף עוד מכמה מקורות, אז שיעזרו לנו להסביר את הנקודה הזאת שהיא קשורה לסוף. כן? שבסוף מתגלית מדרגה, אופן, שיכול שאם היינו רואים לה ביציאת מצרים, יכול שהיינו יחסים ישר לארץ ישראל, אופן, קדושה של הטבע, הקדושה הטבעית, ואז היינו יכולים מיד לקבל את התורה בהערה אחרת. בהערה של, שרק העולם הטבעי יכול לבוא ולתת לי אותו. וזה העולם של, של ה... נכון, בסדר? לא, שנייה. אני מדבר על העונג. כל מה שמסביר עכשיו זה על העונג. המדדים האחרים הם בחיית המתים ואין עוד מלבד. זה שתי מדדים נוספים. אני רוצה עדיין, לגבי העונג, אני רוצה עדיין את הנקודה הזאת של למה זה מדד כל כך משמעותי וחשוב. למה הוא כזה חשוב? אז בסדר? אז ככה, אז יש את הפרק הראשון של אורות התשובה. עכשיו תראו, זה פרק ראשון של אורות התשובה. זה לא פרק, גם הרב כתב את זה בעצמו. אז זה בעצם הדבר הראשון שהרב כתב, שהוא כתב את אורות התשובה. עכשיו, אני אופה, אני כך חושב שכשאדם כמו הרב לצהל כותב, כאילו אומר, כותב משהו, הוא קודם, שוב, זה דעתי, אף אחד לא יכול לקבל את זה, קודם כל זורק את הפצצה. אחרי זה הוא הולך להסביר אותה. אז לכאן יש פה, פה יש את החידוש. דעתי. פה יש את החידוש. למרות שיש פה פרקים הרבה יותר נפלאים בהמשך, שמדברים על דברים מאוד מופלאים, אבל פה יש את החידוש. והחידוש קשור לזה שיש פה תיאור של הסוף. יש פה תיאור של הסוף. והסוף הוא בסופו של דבר היכולת לפגוש את העין. כן, המלכות של האינסוף. שהיא בעצם קדושה עליונה, כן? היא הקדושה שבטבע, והיא קדושה שדורשת אותנו לקדש, קדש לי כל בכל, זה לא יבוא בשביל קדש. היא הקדושה של יחידו של עולם. אז יש לסד, היא קדושה שבטבע, היא דורשת מאיתנו לקדש, והיא קדושה של יחידו של עולם. אז זה לכאורה, אני חושב שזה הפצצה שיש פה. זה התשובה הגופנית. תשובה הגופנית. עכשיו, האמת היא כזאת, אני רוצה להגיד לך משהו, אני למדתי את הפרק הזה הרבה, למדתי את זה עם הרבה אנשים, אולי גם... יש שתי אפשרויות להסביר את זה. יש גם, אמרתי, יכול להיות שזכרת זה שיש חוברת של שי פייצ'ר שהוא מסכם את זה, נראה לי ששי פייצ'ר, ושם שישום של עוצפים. ושם זה נראה, שם מתאר תהליך מחשבתי. תהליך מחשבתי שמתחיל מלמטה עולה למעלה. אוקיי, עכשיו, וזה דבר נפלא. אני לא חוזר בי כמה שהתפעלתי מהשיעור הזה, כמה שיעורים האלה. זה תהליך. תהליך שמתחיל, זה מחשבה משמאל לימין. אולי זה הסוף שבא תוך. אני צריך להסביר את זה במשך, אבל כל זה הסוף שבתוך. כי אני מתחיל בעונג ועולה איתו למעלה. אז מתחיל מעונג, זה המקום הכי נמוך שיש, זה מה שאני מרגיש עונג. ועולה, זה מה שנקרא מחשבה משמאל לימין. זאת המחשבה הכי עקרונית אצלנו, כל זה מה שנקרא חכמי הרגש. חכמי הרגש מתחילים, הם מקשיבים ללחש של הנפש. הולכים לשמוע אותה. אבל הם מתחילים מבחוץ. כמו רבי דה הלוי בכוזרי, נכון? מתחיל מאיזה בעיה אנושית, של איזה מלך אנושי שככה חלם, אבל בסופו של דבר זה מביא אותי בכלל להבין את המושג שנקרא מתן תורה. להבין את המושג שמה זה אנוכי השם וכך שמתגלנו. וזה מתחיל שם, בסיפור הזה. כן? אז גם פה אפשר להבין שזה התהליך. אבל את ההסבר השני, שזה הסבר של מדרגות, אני מודה שיכול להיות שאת עוצמת החידוש אני מבין יותר עכשיו. יש פה עוצמה אדירה לתאר את זה כמדרגות, ולא כתהליך. מכיוון שיש פה מדרגה שלכאורה, לכאורה היא כלום. אתם יודעים שיש ספרים שפרשו את זה, אז בסדר זה להיות טבעוני, צמחוני, לא שיש לי משהו נגד זה, אבל בסדר, זה לא מתאים לרב זצב לפרק הראשון שלו. הייתי שם אותו בפרק האחרון, שכדאי לכם לאכול אוכל בריא, ולא דווקא זה, אבל להתחיל עם הפצצה הזאת, מה זה הדבר הזה? אבל יכול להיות ששב, לפני ששב אמרנו, כשאנחנו מדברים על הקדושה העליונה, שהקדושה של יחידו של עולם, וקדושה של הטבע, אפשר להבין את זה. ויש משהו מיוחד בתהליכים הטבעיים, שאין אותו באף מקום אחר. אף מקום אחר. ולכן מתחילים איתו. לא בגלל, אחר כך זה באמת יפר גם לתהליך מחשבתי, בסדר. בסוף אני אפור, אם הטבע הוא חיובי, אני יכול להתחיל איתו לחשוב. אם הטבע הוא שלי, למה שאני אתחיל לחשוב איתו? אם הוא עושית רעך או נפש בעמית, למה שאני אתחיל לחשוב איתו? אז ברור שדעת אלוקים זה הדעה של הקדוש הוא ולא שלי. אבל אם, אבל, ואין, ויש צמצור שלו כפשוט, אבל אי אפשר לחבר. אבל אם יש פה אחדות, אז אני יכול להתחיל במקום, כאילו במקום שלי. כן? שזה עונג שלי. ולהרחיב את העונג, עוד ועוד עונג, עד שבסוף אני אגיע לעונג של הקדוש ברוך הוא. כל מה שם כתב בגלל תקופני, כן? די לי אהבה עצמית, אנכית, כן? אז זה העונג. אבל עם העונג הזה אני מטפס במקומות הכי גבוהים שיש. אני לא צריך משהו אחר, זה הדבר שיעלה אותי. כן? אז זה כאילו, זה התהליך של מחשבה. אבל זה יושב על חידוש עוד יותר גדול, וזה שמת הגופניות, כן, אין לנו כרגע שירות להיכנס לנושא של מה זה גופניות, אבל הטבעיות, משתמש בזה יותר, הטבעיות, כן, היא מעלה אדירה. כשאני שמעתי את זה, שהוא תרוצי, אז הוא אמר שהוא הלך לציודה ושאל אותו מה זה. כיוון שזה מת, לא מתאים, זה לא מתאים, כל הכבוד לצמחונות ולטבעונות, לא אם זה מתחילים ספר שהוא בא לחדש חידוש, מה זה התשובה בדורות שלנו. אז הוא אמר לו כן, ואז הוא הביא את מה שנמצא בראות הקודש שמות תף צדיגים לנו. הוא אומר, זו התשובה התחתונה שהיא העליונה. היא התחתונה שהיא העליונה. זאת אומרת, שבאת דיברנו, יש ראייה, שמיעה, עם מדרגות אדירות. אבל הכי נמוך זה העונג. זה מה שאפשר בולת ראייה. ניקח את המקורות הכי נמוכים, הכי נמוכים, ונעלה את המקורות הכי גבוהים שיש. וכשאני מגלה את המקום הנמוך, שהוא הכי גדול, אז מתגלה פה משהו שעד עכשיו לא הבנתי אותו. ורק התהליך הנמוך הזה, כשהוא תוקן, יכול לבוא ולהסביר לי אותו, ולתת לי את המפגש איתו, כן? הנשיקה. אז זה מה שהוא מסביר פה, נכון? כאילו, זה העניין של שלוש מדרגות הן שהשלמה הפרטית והכלים בישראל, כן? שהשלמה הפרטית והכלים בישראל מחויבת להיות מבוססת עליהן. אחד זה השיבה אל הטבע. גם כן זה מוזר מאוד המוסר האנושי. כן. כן. למה זה מוזר? מכאן שזה מוזר. מה יש לי עם המוסר האנושי? אבל מוסר האנושי זה אולי מימדים של הטבע, לא? של הטבעיות. כלומר, לא אותו, זה קשור לזיער הילד אדם הראשון. זה קשור, נכון, קשור אולי ל... כן, נכון, מה זה כל הנושא הזה של הערב רב שמשה רבנו הכניס תוך הערב רב? מה זה הדבר הזה? למה הוא היה צריך לעשות את זה? למה זה קשור לאיזה יסוד משיחי שיש בו? הרבה הוא שזה יסוד משיחי, זה קשור לתחש. יש משהו בתחש שגרם למשה רבנו, שזה מדרגה של משה, שגרם לו להביא את הערב רב פנימה. נכון, לכן אומר שבסופו שבא בזיער הילעד אדם שם, אז גם המין האנושי יש בו יסודות חיובים. זה, והמוסר שלו הוא מוסר אמיתי. כלומר, עם כל הכבוד למוסר של, כן, כן, שבשעת מלחמה אפשר לפגוע באויב בלי רחמים, לא, מוסר של צהל הוא מוסר טוב. כשמוסר של צהל בנוי הוא מוסר אנושי. לא פעם זה קשור הרבה לדיון שאנחנו מדברים עלינו. זו דוגמה שהבאתי לא סתם את זה, ראיתי פה חוברת שמעשתי פה על הטבע של על תורת ארץ ישראל אחרת, כן, שזה מה שבסופו של היא אומרת, שזה אלוקי, זה לא אנושי. רב אומר זה טבעי, בגלל זה טבעי, אז יש במוסר אנושי דברים גדולים שצריך לכבד אותם. אני אומר שאי אפשר, לא צריך לתקן, אבל נכון, אבל כן, למה חיכינו תומות העולם זה דבר שלילי? לפעמים גם למה לא חיכינו את הטובים שלו, זה דבר שלילי, זה דבר שלילי, נכון? שיש משהו ביסודות המוסר, האנושים שהם חיובים, נכון? זה מה שאף כותב פה. נראה לי שזה משהו יקרה לומר. כלומר, אני עוזר אתכם לקרוא את הזיכרונות של צ'רצ'יל, תראו שם, שהוא מדבר על... לאיש הזה יש מוסר. לאיש הזה יש מוסר אמיתי. מוסר שהוא שילם עליו מחיר יקר מאוד של חיילים, של הרוגים ופצועים והרס של... זה לא סתם. יצא לקרב. קרב על, על עיקרון ש, שהמוסר הוא הצודק ולא החזק הוא הצודק. כן, ו... אני לא שם לדוגמה למוסר אנושי. אני חושב שיש עוד. אולי דמוקרטיה, ערכים ליברליים, לא יודע, יכולה לא... לא, לא אני מעדיף אותם מהמלכות של פרנץ יוזף, לא? קשור עוד פעם בין המלך והשפחה, נכון שהתחלפו. ברור שיש, ברור שנפוליאון הוא, יש לו קליפות נוראיות, אבל יש משהו בתוך התכונה הזאת של חופש, חירות וזה, שהוא אמיתי. טוב, זהו, אבל כאן רב אומר מפורש בסוף, שזאת היא התשובה התחתונה שהיא העליונה, נכון? מה זה פורה? שהתחתונה שהיא העליונה. וכרגע בעולמות של הצורה היא נתפסת כנמוכה. אבל אחרי התיקון, אחרי התיקון, יש משהו בחיים הטבעיים שזה הדבר יותר עליון שיכול להיות. עד כדי כך שיש מדרגות באלוקות שאני לא יכול להשיג אלא רק דרך טבעיות. רק דרך טבעיות, כן? אולי זה גם קשור... שם פרשת יתרו, למה רב הכניס שם כשהוא דבר על, על, על הבדל בין דוד, בין משה לבין משיח, מכניס את, את, את יתרו, נכון? בסדר, זהו, וזה נקרא זיהר הילד אדם הראשון. ואז קשור גם כן לשאלה הזאת, שאם משה מעצם השח, כן היה מתאים לערב רב, למה בסופו של עבר הוא כאילו נסוג מזה ומאיר רק בבושה. ולא מוכן להאיר בזה, כן? כלומר, שבעצם הוא מבין שהמציאות לא, לא בשלה. כלומר, האור שלו גנוז, יש בו משהו שהוא מתאים להיות גנוז. הוא לא מתאים להיות גלוי כרגע. ובסוף הוא יתגלה. ו, וזה באמת העולה האור הזה של הטבעיות שאנחנו דיברנו עליה. בסדר, אז זה נקודה אחת. יש עוד, עוד נקודה אחת שהיא חשובה לי. לפני שאנחנו משיכים הלאה להסבר השני והשלישי, הנקודה וזה בברכות א' לפרק שלישי, ברכות פרק שלישי סעיף למד ה', זה ארוך, אין טעם להיכנס לכולו, אבל אבל הנקודה, זו סוגיה מופלאה הסוגיה הזאת, נכון, קודם כל הסכמנו אותה, וזה קשור לזה, ש, לזה שאביי, נכון, של רב פאפה ואביי, כן, רב פאפה ואביי מדברים מה מיוחד ב, מה מיוחד ב, ב, רב יהודה, רב יהודה, נכון? אבל לדעתי, יש משהו מאוד עמוק בחיבור בין הרב הצה"ל לבין רב יהודה, במובן הפשוט שהרב הצה"ל עולה לארץ כמו שרב יהודה עולה לארץ, כלומר נמצא בתחילת שבת ב', כן, שם הרב מדבר על זה, וכלומר רב יהודה אמר ביחס לרבי זר, נכון? אז, אבל גם פה, אז אבל זה משפטים שיכול שכבר הזכרתי, אבל כדאי לראות אותם, ובמיוחד כשזה בא לסכם את מה שאנחנו רוצים להגיד, הוא אומר את המשפט הזה, כי עד, כי עד, כן, זה בש, לא יודע, ברבע העליון של הסוגיה, לא יודע איך זה מתפס אצלכם, כי עד שכל זמן שהוא משתלם רק על פי השכל, עכשיו תבינו על מי הוא מדבר פה, אבל לא מדבר פה עלינו, אבל לא מדבר פה על, לא מדבר פה על, על פילוסופים, הרב מדבר פה על הבעיה, הנושא פה זה הבעיה ורפא פה, נכון? גדולי המוראים, גדולי המוראים שהיו, נכון? שוב פעם, את הציונים, הם היו ודאי מגדולי המוראים, עליהם אנחנו מדברים, נכון? אבל הם קוראים לזה שכל. התשוקו הזה שהוא משתם רק על פי השכל, תראו את המשפט, תהיה עבודתו ויראת השם שבלבו מיוסדת על פי שכל האנושי. זה לא מזעזע מה שכתוב פה, משוערת במידה וחשבון. דעתי זה ממש מפליא שהרב כותב את המשפט הזה. אם הרב כותב את זה על אפלטון הייתי מסכים, אם הרב כותב את זה אולי גם עלינו יכול להיות שהייתי מסכים, אבל הבעיה הרב כותב את זה, זה חז"ל, חז"ל זה דברי אלוקים חיים. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אלא שזה מדרגות באלוקות, כך אני חושב. זאת אומרת, יש מדרגה באלוקות שהוא מסביר אותה בדוגמה, בעולה טריה, במה ייקח עשיך אלוקים, יבואים מדשן בטרח ונחל דמך תשכם. אז גם שם, הרב, כן, גם שם הרב אומר את זה, שזה אנושי. מה פה זה אנושי? זה... כן, זה אלוקי, זה אלוקות. יבואו מדשן בטרח ונחל דמך תשכם. דבר פה על החסד של הגבורה של הקדוש ברוך הוא, כן? ככה מסביר זה שם, זה מה יקח חסדך אלוקים. דברים פה על החסד של הגבורות, של הקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מזכיר שמפורש את משה, מכל ביתי נאמנו, דבר שמפורש על ההלכה. דבר פה, לדעתי זה הספקלר המהירה, זה האור של התורה, של הרוחות הראשונים, ככה אני חושב, שזה נכון, זה נשבר, אבל הם נמצאים. והם מהירים אותנו, כן, אז האור הזה, האור הזה, הוא האור, הוא האור שעליו אנחנו מדברים. ובכל זאת יש בו משהו אנושי. אולי קשור למושג אדם קדמון, כן, כפי שאמרתי, כן, אדם קדמון, נכון, כלומר, כן, כלומר, זה אדם. זה עכשיו לא שחושב על האדם. הקדוש הוא חושב על האדם, בסדר, זה האדם שהוא הולך לברוא וליצור. אבל זה הנושא, הנושא זה המחשבה על המושג אדם. כן? ולכן זה, אני חושב שזה קשור לאנושי. שוב, לא אנושי באומן של אפלטון. אנושי באומן של אביי ורב פאפה, באומן של ראשונים. אולי במובן של החופש האצילי שדיברנו עליו קודם. כן, להכניס את הזמנים לתוך האצילות, לסגל את הכל אל האצילות, להפוך את האדם לבן חורין, זה חלצת מצרים, כן? וזה קשור לאדם, קשור לאדם. אחר כך כתוב שם נחל הנרך התשכם, שם כאילו אמרו לא מפורש, זה דרך אגב האגדה, פשוט זה האגדה, שם כל מיני ביטויים שמאש מזכירים איך שרם לתאר את האגדה, במה עבודת אלוקים, עבודת אלוקים, ו... זה בא מאור הפשוט, זה בא מהפשטות. לכן אולי זה מתאים לזה שאמרנו שהעתיד מופיע אצל רב בצורה של סגב. למרות שסגב אמרנו זה מדע, אבל יש משהו בעתיד שעולם המדעי יהיה ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שעד עכשיו. ויכול להיות גם עכשיו היה סגב, אבל כשהופיע אור של העתיד לבוא, אז הסגב יהיה הרבה יותר גבוה. בגלל שהסגב לא בא מה זה אדם. הסגב זה השפע האלוקי. כאילו יש משהו בשפע שהוא נראה לי, שהוא יותר גבוה מההופעה. למרות שההופעה היא הופעה של החיזיון. יש משהו בשפע, שזה התארים שמתייחסים אלינו, שהוא יותר גדול. אנחנו רואים את זה בתפילין, אחרי שאנחנו רואים שאנחנו רוצים רק את החוכמה, ורק את החוכמה, תראו, השם תהיה זופרש, ולא את הבינה, ולא את העולמות, אלא את החוכמה, את ההופעה האלוקית, שאנחנו מקשיבים שכאילו שביאים לנו את הבינה שלו. כתוב, נכון, זה כאילו שתי צורות שונות של המושג בינה. יש את הבינה שהיא נקראת כתבונה, ויש בינה שהיא מופיעה בצורה של... מופיעה בעוד כוס, אני יכול להגיד את זה, של מה שנקרא אמא הילאה, כן? כלומר שזה... זה הבינה של הקדוש ברוך הוא, כן, השפע, ואז ההופעה הולכת, ואז השפע שייך, כאילו חושף את ההופעה, חושף את ההופעה, את התוכן הפנימי של ההופעה, כאילו את המהות של ההופעה, כן? זהו, אז זה, ככה אני מבין את הסוף על פי העונג. עכשיו, דרך אגב, זה קשור, הכל קשור פה לעונג, מכיוון שגם בתוך התוך, יש לי את העונג. וזאת הדעת של הדעת. והדעת יכולה להגיע להגדה ולהתעלות, בוודאי בסוף, זה מה שקשור לדתי לרב יהודה. יש לנו סוגיה אחרת שלא דיברנו עליה, לא מה נזכנים, כשהיא מאוד ארוכה, וזו הסוגיה שהזכרנו אותה, של המלך חזקיהו. כן? והמלך חזקיהו, שהמלך חזקיהו רצה לחיות את עצמו, כאילו לצאת מהגזירה האלוקית. כן? הגזירה האלוקית יותר שייכת לעת. יותר שייכת לעת, יותר לעת נשא רכב צוקון, יש פה, כן? זה הגזירה האלוקית, אז המלך שמו נקרא. אולי זה אורות של ההוויה, כן? העת. העת יוצר את ההוויה. שם יש גבולות, יש גדרים, זה אולי השכל, אבל לא קראתי את זה פה בעולת תהייה, לא, בעין היה, הרב מדבר פה על הדמיון, שהדמיון אין לו... הוא אומר, צריך לדם קצר, מידביע כל איך העירה וחולת עבודה התאימה, ודאי ממשך לסך ידו שהיא הקיצור, אבל אותו מרחיב את שלמות כוח המדמה, אופה, זה כוח הכי נמוך, פה הוא הכי גבוה. שלמות כוח המדמה תהיה עבודתו ושלמות מסורו, שלמות טבעית מטבע הנפש הזקה. ואז ימשך אל העבודה הקדושה באורך מעלה משכלו. ולא שאלה פי חשבון, יעשה כל דבר הנוגע עבודת. עכשיו אנחנו מזיע של המסירות נפש, אבל זה מאוד דומה למסירות נפש של לדעתי של הציונות. כל מבוסס על מסירות נפש. אבל זהו, אז אני עכשיו חוזר למלך חזקיהו, שהמלך חזקיהו רצה לבטל את הגזרה. כן, כן, אני מתאר את איך צדיקים מבטלים גזירה בכמה מקומות, אבל אני חושב שהגזירה קשורה על העץ, כך רואים את זה, וכדי לבטל אותה אז הוא עשה את זה על ידי עסקי קיר. עסקי קיר זה לא תחיית, זה לא ימות המשיח, לא, זה לא עולם הבא, אלא זה תחיית המתים. תחיית המתים קשורה לקדושה שיש בתוך הטבע, שכרגע אין לנו את זה, אבל, 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 אבל היא שייכת לאור של העתיד. אור של העתיד קשור לזה שהחיים הטבעיים, כמו שאומר, איך אומר את זה שם בצפון, חיים הטבעיים מופיעים בשלמותם, כשהחיים הטבעיים מופיעים בשלמותם, אז אין מוות. אין מוות. השכל הוא בכוח החיים, שם יש, הוא בא להעיר את המוות ולתקן אותו. אבל החיים הטבעיים, וזה מה שרואים, שאומר חזקיהו, אני יכול להתפלל מעסקי קיר, שזה הקדושה של תחיית המתים, הרב שאומר את זה מפורש, ומזה אני יכול לחיות ולצאת מהגזרה האלוקית שגזרה עליי, אופה, לפי ההוויה נראה לי, גזרה עליי את המוות, אבל לפי העין, זה מה שנגיד גם מה שאומר את זה, כן? זה כלל בידינו, שמי שבוטח בקדוש בקרה כאן בעין, גם אם הוא רשע גמור, חסד יסובב אותו. כן, זה הביטוי שהוא רשע. גם אם הוא רשע גמור, גם אם הוא רשע, שם הסוגות שהוא מדבר על הפורינו שלנו, גם, כן, זה לא ניסטר גדול, זה ניסטר קטן שהוא, כן, אז גם כשחסד, גם רשעים, מי שבוטח רשע, כאן כאן בעין, לא בהוויה, מי שבוחר רשע, אז גם אם הוא רשע גמור, חסד לסובב אותו. הוא אומר את זה פרש, נכון? וזה מה שמשה כל הזמן עליהם. חבר'ה, תצאו מהחשבונות שלכם ותתפסו את העין, היו יכולים להיכנס ישר לארץ ישראל. ישר לקדושה הטבעית. אבל זה לא הלך, נכון? אבל אז גם מלך חזקיהו אומר את זה. זאת אומרת, יש כוח של תחיית המתים. אופן, לדעתי הציונות היא סוג של תחיית המתים, נכון? עם מת, שפה מתה, ארץ מתה, הייתה מתה, עם כל הכבוד לפלסטינים ששמרו עליה, הם לא שומרו עליהם, הם הפכו אותה למדבר, גם היום, עוקרים עצים, שורפים יערות, עוקרים אותם, אבל מי ששמר על הארץ זה לא הם. וכשהכל קם לתחייה פה, הארץ, העם, השפה, יש פה תחיית אמיתים. אז זה אור של עתיד לבוא, זה אור של הקדושה שבטבע. אור של הקדושה שבטבע היא מבחינת חינם, נכון? כן, אור של חייה, גם נותן את זה עוד כמה מקומות. כן, נכון, כתוב שנגיד בית תפילתי, אז אנחנו משתוממים על מה, זה מה שיש, כן, אבל זה הכל חסד של חינם. אין פה, זה אולי הפשט שהגולה באה ממנו ולא מאיתנו, כן. לא, הנקודה האחרונה, שוב, זה הנקודה של, של כל הסוגיה של התחש. ששם לדעתי ממש הרב מדבר על, על התורה הסגורה. ויש שם מדרגות, ויש שם כמה מדרגות שהוא תאר אותם. תראו, זהו, אז האמת שאנחנו, זה הנושא שאנחנו צריכים לדבר עליו, אבל מה שעשיתי, ניסיתי עכשיו איכשהו, אני מקווה שעכשיו יותר מגוון הנקודה של איפה אנחנו נצרים במהלך, כן? כלומר, אנחנו בעצם דיברנו על איך האור של לימות, איך האור של ארץ ישראל, איך הוא מאיר. וכשהוא מאיר, הוא גורם למוקשים, מכיוון שבעצם אין כלים לפגוש אותו כמו שצריך. לפגוש אותו כמו שצריך, וזה קשור לקדושה שבטבע, זה קשור לטבעיות, זה קשור ל... זה מאיר. ולכן יש את הביטוי של עת, יש את הביטוי של הר, שהם בעצם הביטוי של, של העונג שהולך ומתגלה. הוא תמיד היה, אבל הוא התגלה יותר בשבת ובדעת אלוקים לדעתי, אבל עכשיו הוא ממש נמצא פה. והוא זה שגורם לכל זה. טוב, זהו. אז פעם באה, אני מקווה שנוכל לראות את, את הסוגיה של, של התחש. נמשיך קצת הלאה.